אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול, ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שעת כתיבה. שמי נבו רוזי, אני סופר, יוצר ומנחה סדנאות כתיבה, והיום אנחנו נדבר על איך ביכולתנו להתפתח באופן קבוע ככותבים וכיוצרים, וזה לא משנה אם עדיין לא, אם הכתיבה שלנו עדיין במגירה, אם אנחנו כרגע נמצאים בתהליך הכתיבה של הספר הראשון שלנו, אם כבר הוצאנו ספר או שניים, אנחנו כותבים באופן קבוע ברשתות החברתיות, זה לא ממש משנה. אני מאמין שההתפתחות זה איזשהו ongoing process, וזה תהליך שנמשך באופן קבוע. אני יכול לספר על עצמי, שהיום אני כבר, הספר השלישי שלי אותו יוצא, ואני בשלבי כתיבה התחלתיים, מה שנקרא של כתיבת הספר הרביעי שלי, ואני עדיין מרגיש איך אני מתפתח באופן קבוע סביב הכתיבה, ואני אפילו מופתע מהשינויים שמתחוללים בתוכי ככותב, ובדרך הגישה שלי לנקודת מבט מסוימות, ולתיאורים מסוימים, ואפילו כתיבת סצנות ודיאלוגים מסוימים, עם הזמן. כי אנחנו מתפתחים באופן קבוע, זה חלק מהטבע ומה-DNA שלנו כבני אדם. אז אנחנו הולכים לדבר היום על ההתפתחות הזאת, ועל הקולות הפנימיים שצפים, על תחושות האדישות שאנחנו חווים לאורך הכתיבה. אני אספר באופן אישי, כמו שאתם יודעים, אני מאוד מאמין בדוגמאות אישיות, אז אני אספר על התהליך המנטלי שאני עברתי, בזמן כתיבת הספר הראשון ולאחר שהוא יצא. אנחנו נדבר על איך זה פוגש את הביטחון העצמי שלנו ככותבים, ומה זה אומר לסיים פרויקט כזה גדול של כתיבת יצירה? שלפעמים זה נשמע לנו מאוד קטן, אבל לפעמים זה נשמע לנו כמו איזה פרויקט מאוד בומבסטי. אנחנו נדבר על מה זה אומר מחקר לספר. לא בהכרח איך עושים מחקר, אלא למה בעיניי הרעיון של מחקר או מחסור באינפורמציה זו הסיבה מספר אחת לכך שאנחנו לא מתקדמים בכתיבה שלנו בקצב שאנחנו רוצים. ואני גם אשתף על כמה, על השיעור מאוד חשוב שלמדתי מהספר האלכימאי. מהלכימאי זה מסוג הספרים שאני מוצא את עצמי חוזר אליו לפחות פעם בשנה בעשור האחרון. וזה ספר מאוד מעניין, כי בכל פעם הוא פוגש אותך במקום קצת אחר, והשיעורים נותרים זהים, אבל אתה ניגש אליהם מזוויות שונות, שבעיניי זה מאוד מעניין. אז אני קודם כל רוצה לדבר על הקולות הפנימיים שיש לנו בראש. תראו, אני לא פגשתי עדיין כותב או כותבת שאין להם קולות פנימיים בראש. הקולות הפנימיים יכולים לבוא לידי ביטוי בצורה של את מי זה יעניין בכלל, ואני לא מספיק טוב, והרעיון הזה לא מספיק טוב, והדמויות האלה לא מספיק טובות. עכשיו, בואו נעשה רגע הפרדה מאוד מאוד ברורה בין הרצון שלנו לכתוב בצורה הכי טובה, אנחנו באמת רוצים לעשות את זה בצורה הכי טובה, לבין מבחן המציאות. אני כן רוצה מקורת הנחה שאין לי שום, אין לי שם ככותב, אין לי שמץ של מושג מול מה אני עומד, כן? זו הפעם הראשונה שאני כותב ספר. אני לא יודע אם זה באמת טוב, אבל אני חייב לסמוך על האינסטינקטים שלי. האינסטינקטים שלי זה מה שיקח אותי, הם מה שיקח אותי מכאן. הרבה פעמים אנחנו מחפשים את האישור הזה, אולי דרך לשלוח את הטקסטים שלנו לאנשים שאנחנו מכירים, אולי אפילו לפרסם ברשתות החברתיות. ובעיניי, יש פה איזשהו תהליך שאנחנו צריכים ללמוד לסמוך על האינטואיציות שלנו. כי בסופו של דבר לא משנה כמה אישורים נחפש וכמה אישורים נקבל מבחוץ בתהליך הכתיבה, זה עדיין לא יהיה מספיק כדי לתת לנו את 100% ביטחון. אני יכול להגיד לכם שכשכתבתי את הספר הראשון שלי, לא היה לי מושג מה אני עושה. זה היה תהליך שלם של פשוט לגשש באפלה. כן, יצא לי להשתתף בסדנאות כתיבה כשהייתי צעיר יותר בגילאי, כשהשתחררתי מהצבא. אבל בואו נדבר תכלס, אף סדנת כתיבה עם כל הטכניקות שלמדתי והגישות והאסטרטגיות כתיבה שלמדתי ותרגילי הכתיבה והטיפים והשיעורים שלמדתי, אף אחד מהן לא באמת מכין אותך לכתוב ספר. מסביב מאוד מאוד יפה ונחמד, אבל אף אחד לא מלמד אותך לכתוב ספר. ובעיניי יש פה איזשהו תהליך למידה אישי ועצמאי שאנחנו ככה עוברים לאורך הזמן, ואני יכול להגיד שעבורי הקולות הפנימיים היו שם לאורך כל הכתיבה. ואני רואה את זה כדבר חיובי. זה מה שאני אוהב מאוד להגיד לכותבים וכותבות שאני ככה נפגש איתם ונתקל בהם בכל מיני סיטואציות, כותבים וכותבות שנקרים לדרכי, אם זה דרך הסדנאות או דרך הפודקאסט או דרך הרשימת דיבור שלי. אני תמיד אומר שכל עוד אנחנו חווים את כל קשת הרגשות הזו, הכעס והתסכול והחוסר ביטחון והבלבול, והחוסר הבנה הרבה פעמים. כל אם אנחנו חווים את התחושות האלה, זה רק אומר שאנחנו במקום הנכון. למה? כי ההפך של זה, זה אדישות. אם היינו אדישים, טוב, נראה לי שזה מספיק טוב, אני יוציא את זה כמו שזה, נראה איך זה יתקבל, זה לא סימן טוב. וזה קורה לי, אני פוגש לא מעט כותבים שאני חווה מהם איזושהי אדישות, ואני בדרך כלל לא מלווה כותבים מאוד מאוד אדישים. מהסיבה הפשוטה שאני רוצה, אני חושב שזה חלק מהאומנות. זה בדיוק כמו מוזיקאי שרגע לפני הופעה, יש בו את הפחד במה הזו, את הקצת חרדה הזו, אבל הוא עשה את זה כבר 100 פעמים, אבל זה מופיע כל פעם מחדש. אני יכול להגיד לכם עד היום, בכל פעם שאני עולה לסדנת כתיבה, ורוב הסדנאות שלי יש בהם בין 100 ל-200 כותבים שמשתתפים, סדנאות אונליין, עדיין יש לי פה קצת יבש, ועדיין אני קצת מתרגש, ועדיין אני עושה מדיטציה לפני, לא כי אני לא יודע בדיוק מה התכנים שאני הולך להעביר, ודרך אגב זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות בעולם, אני תמיד אוהב להגיד שאין ברכה גדולה יותר עבורי מלדבר על כתיבה כל היום, וזה בערך מה שאני עושה ביום שלי, אז בעיניי זו ברכה מאוד גדולה, אבל עדיין יש פה, אני עדיין לא אדיש, ואני תמיד אומר לעצמי שביום שאני אהיה אדיש, אם זה בהרצאות וללמד כתיבה, אם זה להקליט את הפודקאסט הזה, שאני כל פעם, התעוררתי הבוקר, עכשיו השעה 8:04 אצלי, בזמן ההקלטה הזו. התעוררתי הבוקר בשעה 6, והיה לי ברור לחלוטין, אתמול או לילה לא ידעתי שאני הולך להקליט. התעוררתי הבוקר, היה לי רעיון של להתפתח לכותב ויוצר, וככה איזושהי נקודה שלקחתי מהאלכימאי, שאני עוד מעט אדבר עליה, ורצתי על זה. וזה ריגש אותי, וזה שימח אותי, והנה, זה כבר הפרק ה-16 שאני מקליט. וזה עדיין כאן. וביום שאני אתעורר בבוקר, ואני אגיד, צריך להקליט היום עוד פרק של הפודקאסט, אני כנראה לא אקליט עוד פרק לעולם. אלא אם כן תחזור לי התחושה הזו. וזו בדיוק הכתיבה. אני תמיד אומר לכותבים שאני פוגש, כל עוד אתם לא אדישים לכך, זה בסדר. עכשיו, אני לא אומר, בואו נהיה מתוסכלים כל היום, בואו נהיה עצבניים כל היום, אם הכתיבה לא זורמת לנו, אם אנחנו מרגישים מבולבלים. אפשר לעבוד על זה, אפשר לתקן ולשפר את זה. אבל נקודת המוצא שלי, נקודת הבסיס של כל הגישה, הגישה שלי, כל עוד אנחנו לא אדישים, אנחנו במקום טוב. ואתם יודעים, יש גם את הצד השני של זה. דיברתי רגע על תהליך הכתיבה, אבל בואו נדבר רגע על היום שאחרי. ואני לא לוקח את הספר שלי כדוגמה, הספר שלי יצא לאור, אני חושב שבפרק השישי של הפודקאסט דיברתי על התהליך שלי, יש פרק שלם, אם תרצו לחזור אליו, פרק שלם שדיברתי על התהליך, ועל הדחיות שקיבלתי מההוצאות לאורך הגדולות, ושוב, אני לא זוכר לעומק מה אמרתי, אבל בגדול בחודש הראשון הספר שלי מחר 50 עותקים. והייתי בטוח שנגמר העולם. זהו, אין יותר לאן להמשיך מכאן, מחרתי 50 עותקים, מה קורה מכאן? ואז בחודש השני וויינט עשו על הספר כתבה, והוא מכר יותר מאלף עותקים, ומאז הוא לדעתי במשך שנתיים, לא ירד ממחירות של 1,000 עותקים, בחודש. והוא הפך לרב מחר, וגם הספר השני, ובאמת זכיתי, אני חושב שזאת אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי בחיים, וזו ברכה אדירה עבורי שהספר נחשף לכל כך הרבה אנשים, זה היה בזמן נכון, במקום הנכון, הנושא הנכון, השפה הייתה נכונה, בעיניי יש הרבה מקום לתזמון ולדרך שבה אנחנו עושים דברים, ואני מרגיש שדברים התחברו, וזה דבר שהוא מאוד משמח, כי בזכות כל ההתגלגלות הזאת אנחנו כאן כרגע, ברגע זה אני כאן מקליט את הפודקאסט, ואני תמיד אוהב להגיד שרגע, בלי קשר להצלחה של הספר, כי אני לא רוצה לייחס לזה, אני לא רוצה להסתכל על זה כסיבה ותוצאה, אני לא רוצה להגיד שבגלל שהספר הפך לרב מחר, הערך העצמי שלי עליו, הביטחון העצמי שלי עליו, והמעגל החברתי שלי קצת השתנה, אני לא רוצה לחבר את זה. שוב, בטוח יש איזשהו קשר, אבל זה דברים שהרגשתי כבר בחודש הראשון, שמחרתי 52 עותקים. ואני רוצה להגיד שקודם כל הביטחון העצמי שלי, ואני רגע מדבר על המתנות שאנחנו מקבלים, כן, הקולות הפנימיים יהיו כאן לכל אורך הדרך, אבל אם אנחנו נצליח לנצח אותם, אני עדיין לא פגשתי את הכותב או הכותבת שהתחרטו על כך שהם כתבו את הספר שלהם או שהם הוציאו אותו. לא פגשתי מישהו שהתחרט. פגשתי אנשים שבעיקר סמכו על ההחלטה הזו. וכן, זה חתיכת פרויקט, בואו לא נקטין את זה. לכתוב ספר, יש כותבים שעושים את זה בשלושה חודשים ובחצי שנה ובחמישה חודשים ובשנה. זה לא, דרך כלל, כל מי שאומר לכם, אתם יכולים לכתוב ספר תוך כך וכך זמן, אני חושב שזאת הבטחה מאוד לא כנה, כי זה לא תלוי בצד המלווה, אלא זה תלוי מאוד מאוד בצד הכותב. אין לי את היכולת לקבוע תוך כמה זמן לכתוב ספר. אני יכול להעריך כמה זמן ייקח לי לכתוב ספר. כי הייתי בפרוסס הזה לפני, ואני מכיר את עצמי, ויש לי את העומדן הזה. אבל להשלים פרויקט כזה, זה חתיכת פרויקט. אני אפילו מדבר על הפאבלישינג, אני לא מדבר על החלק של היציאה לאור, אני מדבר על הכתיבה. זה חתיכת פרויקט. זה פרויקט של ניווט באפלה. זה לא כמו שאני מעלה את הפרק הזה. עכשיו אני מקליט את הפודקאסט, השעה היא 8 בבוקר. אני מניח שעד השעה 10 בבוקר הפודקאסט כבר יעלה לאוויר, אחרי שהוא יעבור ככה כל מיני עריכות ודיוקים. הוא יעלה לאוויר ב-10 בבוקר. אני עד 10 בלילה היום, כלומר תוך 12 שעות, אני כבר ידע איך הפודקאסט הזה עומד ביחס לפודקאסטים, לפרקים אחרים. ברמת ההאזנות, ברמת התגובות שאני מקבל, בדרך כלל אני אקבל כמה מיילים על כל פרק שיוצא מהמאזינים, שזה תמיד כיף, אז תמשיכו לעשות את זה. ומבחינתי, יש פה עומדן מאוד, סיבה ותוצאה מאוד מהירה, נכון? בכתיבת ספר אין. אני לבד, אני מגשש באפלה, וזה חתיכת תהליך, דרך אגב, זה תהליך נפלא, כן? זה תהליך, אני תמיד אומר שבכתיבת הספר הראשון לא נהניתי מספיק, אז הספר השני זה כבר השתפר. ואני חושב שהתהליך הזה של להשלים פרויקט כזה גדול, מאוד העלה א' את הביטחון העצמי שלי, אבל גם העלה את הערך העצמי שלי, את הדרך שבה אני תופס את עצמי. אני יכול להגיד אפילו שהמעגל החברתי שלי קצת השתנה, כי בעקבות הכתיבה, שוב, עוד לפני ההתגלגלות וההצלחה ורב המחר, התחלתי להכיר המון כותבים אחרים ויוצרים אחרים ומוזיקאים ואמנים, ופתאום נוצרה לי סביבה שמאוד מפרה אותי. החברים שלי מהילדות הם עדיין החברים שלי מהילדות, אבל פתאום נחשפתי לסוג אחר של אנשים, ונוצרה לי סביבה שאפילו מפרה אותי ככותב, וגורמת לי ליצור יותר ולרצות יותר להתגלגל סביב היצירה. ובעיני זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ו... רציתי לדבר על עוד נושא שאני פשוט שומע אותו המון. אני לא אוהב להשתמש במילה דחיינות. בעיניי דחיינות זו מילה שיש לה קונוטציה מאוד מאוד שלילית ואנחנו לא נשתמש בה. אבל הסיבה שאני פוגש הרבה הרבה כותבים ולכולם יש איזושהי, כשאני שואל אותם למה לא כתבתם את הספר שלכם עד עכשיו, לכולם יש כמובן איזושהי סיבה, חלק מהסיבות יותר לוגיות, חלק מהסיבות פחות לוגיות, אבל אני שומע המון את הרעיון של מחסור באינפורמציה. אני צריך לעשות מחקר, אני כותב, לצורך העניין, אני כותב ספר, לא אני, כן, זה תשובות שאני שומע. אני כותב ספר על המשפחה שלי שעלתה מתימן, ואין לי מספיק אינפורמציה, אז אני עושה מחקר כרגע, או אני כותב ספר על הודו, סתם, דוגמה, אני כתבתי ספר על הודו, ואני תמיד הרגשתי שאין לי מספיק אינפורמציה, אני לא יודע כלום על הודו. עכשיו בואו נדבר בכנות. כתבתי שני ספרי מסע על הודו, הייתי בהודו סך הכל לדעתי יותר משנה בחיי, וסך הכל במזרח הייתי יותר משנתיים בחיי. אני עדיין לא יודע כלום על הודו, אני עדיין לא יודע כלום על המזרח, אני לא יודע, לא דובר את השפה, מעולם לא, אין לי חברים קרובים, הודים, מעולם לא הייתי מערכת יחסים זוגית עם מקומית, כלומר, אני לא מכיר את התרבות באופן אמיתי, אני מכיר את התרבות ברמה התיירותית, במחירים המופרזים שבאופן יחסי תיירים משלמים לעומת מקומיים. אז אם אני אהיה בגישה הזאת, אני עדיין צריך לעשות איזשהו מחקר לספר הראשון שלי שנכתב לפני 8 שנים. נכון? כלומר, המחסור באינפורמציה תמיד קיים. עכשיו, אני לא אומר, תכתבו ספר מלא מלא בטעויות היסטוריות, ממש לא. אבל אני רוצה לעשות הפרדה בין הכתיבה הגולמית לבין מה שיוצא לאור בסופו של דבר. כשאני כותב את הספר, הטיוטה הראשונית, שתהיה מלאה בטעויות. טעויות של, דרך אגב, גם ביני לבין עצמי, כלומר, יכול להיות שהדמות הולכת לפסיכולוג, והפסיכולוג מדבר איתו בשיחה שחסרים הרבה מונחים. מהמקום של הפסיכולוג. אז אני כותב את הדיאלוג באופן מאוד קליל, ואני יודע שאני צריך לחזור אליו, אני אפילו מסמן טקסטים בכוכבית לפעמים, שאני צריך לחזור אליו ולהשתמש בקצת יותר מונחים פסיכולוגיים, או לתת לפסיכולוג קצת יותר דמות רשמית כזאת, קצת יותר מרוחקת. ואם הייתי אומר לעצמי, טוב, אני צריך לעשות רגע מחקר על מה זה אומר פסיכולוגים, ואיך פסיכולוגים מתנהלים, ואולי לראות כמה סרטונים ביוטיוב, ולקרוא כמה אמרים, ולקרוא כמה ספרים, אז יכול להיות שהיה לוקח לי עוד שנה עד שהייתי כותב את אותו טקסט. הגישה שלי היא הפוכה. כלומר, אני בוחר לא לגשת לכתיבה ממקום לוגי. ורוב התשובות של אין לי מספיק אינפורמציה, אני צריך לעשות מחקר, זה תשובות לוגיות. אני לא מאמין בלוגיקה בכתיבה. כלומר, יש הרבה אנשים שיאזינו עכשיו לפרק הזה של הפודקאסט, והם יגידו על מה הוא מדבר. כי הם אנשים מאוד מאוד לוגיים. עכשיו, שלא תטעו, גם אני נוטה להמון המון לוגיקה בחיי. אני חושב שלוגיקה זה דבר חיובי. אנחנו לא רוצים להתנהג בפזיזות בחיינו ברוב המקרים. ובכל זאת, אני רוצה לנסות להניח את הלוגיקה בצד. לפחות במקרה הזה. ברגע שאני אניח את הלוגיקה בצד, אני אבין שאוקיי, אני צריך לחזור לטקסט הזה. אני צריך לתקן אותו. אני צריך לחדד אותו. יש לי עבודה לעשות בהמשך. זה נקרא שכתוב. מעולם לא ראיתי טיוטה ראשונה שיצאה לאור כמו שהיא SS, שטיוטות ראשונות עוברות הרבה תהליכים. תאמינו לי, אתם לא רוצים לראות איך הטיוטה הראשונה של הספר שלי נראתה. המון שגיאות, פיסוקים לא נכונים, אחידות בטקסט, ברמת הדמויות אפילו, אני לא מדבר רק על העברית, שאני תמיד אומר שהעברית שלי לא הכי חזקה, אני בטוח שמאז שאני כבר 14, כמעט 15 דקות לתחילת הפרק הזה, אני בטוח שעשיתי לא מעט טעויות של שניים ושתיים, זה וזו, וזה בסדר. כי העברית שלי לא מושלמת, אבל אני לא רוצה שהיא תהיה מושלמת. יש אנשי מקצוע שלמדו בלשנות באוניברסיטה, ועורכים ועורכות לשוניים, וזו העבודה שלהם, לתקן את הצד הלשוני. אני שם את זה בצד. לכן אני רוצה לגשת לכתיבה ממקום לא לוגי, ממקום רגשי, ממקום אינטואיטיבי. ברגע שהאינטואיציה תוביל את הדרך, הכתיבה תתקדם הרבה יותר, והיא תהיה פשוט הרבה יותר בעיניי נכונה ומדויקת. שוב, אני אף לא אומר, תעשו כך. מעולם זאת לא הייתה הגישה שלי, תפסיקו לתכנן, תתחילו לכתוב. אבל אני כן אומר, בואו נבחן את האפשרות הזו. אני חושב שכשהייתי צעיר, השתתפתי בהרבה סדנאות כתיבה, ותמיד לימדו אותי, תעשה ככה. ככה זה לא נכון. אני כבר אומר, אין נכון, לא נכון, וגם מה שאני אומר, יכול להיות שלא יתאים לחלק, וכן, חלק ימצאו את זה מאוד פרקטי עבורם. את המקום של להניח רגע את הלוגיקה בצד ולתת לאינטואיציה להוביל. אז אני כן מזמין אתכם לצאת למסע של ניסוי וטייה ולגלות מה נכון עבורכם. אבל אני כבר אומר, אם השתתפתם בעבר בסדנאות כתיבה ולימדו אתכם, תעשו ככה, כי הדרך הזאת לא נכונה, אין לא נכון בכתיבה, אין לא נכון באומנות. עזבו רגע את האין לא נכון בחיים, שזה גם מבחינתי איזשהו משפט, אבל אנחנו כאן כדבר על כתיבה. ואני יכול להגיד שכשהייתי צעיר יותר, השתחררתי מהצבא, ואת כל הכסף שחסכתי כמלצר, נרשמתי להמון סדנאות כתיבה, וכולם דיברו איתי על זה שאני לא יכול לכתוב סיפור לפני שאני יודע את הסיום שלו, או אני לא יכול לכתוב על דמות לפני שאפיינתי אותה כמו ערך בוויקיפדיה, וזה תקע אותי. זה לא עבד לי כל הטיפים האלה, ויכול להיות שזה אלה טיפים של דור ישן. רוב המרצים היו קצת יותר מבוגרים ממני, אפילו בכמה עשרות שנים. והבנתי שהגישה הזאת לא עובדת עבורי. וזו הסיבה שבדרך כלל אני מאוד מכוון את הכותבים שאני עובד איתם, או בסדנאות שלי, אם יצא לכם להשתתף, אפילו בפודקאסט הזה. בואו נסמוך על האינטואיציה שלנו. אבל, עדיין אני אגיד, אני אסייג ואני אגיד בסוגריים, שהאינטואיציה לא, הכתיבה האינטואיטיבית לא עובדת עבור כולם, אז אני פשוט מזמין אתכם לצאת למסע של ניסוי וטייה, בואו לא נחפש את מה נכון ולא נכון ברמת החוקים או הכללים, בואו נחפש מה נכון עבורנו, ואנחנו נבין את זה רק אחרי איזשהו מסע של ניסוי וטייה. וזה חוזר לאיזשהו שיעור, זה מה שדיברתי עליו בהתחלה, שהבטחתי שאני אדבר עליו, זה איזשהו שיעור שלמדתי מהאלכימאי. אלכימאי זה ספר מאוד מעניין בעיניי, כי הבסיס של הסיפור, מעבר רגע לקו העלילה שלו, שהוא מאוד מעניין בעיניי, זה איזשהו ספר מסע של... רגע, אני לא רוצה לעשות תקציר של הסיפור, אלא אני אספר דרך אגב את הדרך שאני תופס את הסיפור הזה. של לצאת למסע אחרי איזשהו צער, ולעבור, אם זה מסע בכל העולם, או אם זה מסעות על ההיסטור פנימיים שאנחנו עוברים, כדי לגלות בסוף שהאוצר נמצא בתוכנו. ואני רגע רוצה לחבר את זה למקום הכתיבה, כי אני יכול להגיד עליי ש... וזה מתחבר לשני נושאים שדיברתי עליהם. גם למקום שאנחנו מחפשים אישורים בכתיבה שלנו, אבל גם למקום שאנחנו מחפשים כללים, החוקים. אני מאמין שהחוקים והכללים נמצאים בתוכנו. ואני לא אומר שצריך להתחיל לכתוב בלי ניסיון. דרך אגב, זה מה שאני עושה, אני מלווה כותבים. אז אני לא אומר לכם שאף אחד לא צריך עזרה בכתיבה. יש המון אנשים שצריכים עזרה בכתיבה, חלקם דרך תהליכי ליווי כתיבה, חלקם דרך, זה יכול להיות סדנאות כתיבה, חלקם דרך הפודקאסט. יש לא מעט כותבים שלא פגשתי מעולם, לא דיברתי איתם מעולם, ויום אחד קיבלתי בדואר את הספר שלהם, והם כתבו לי הקדשה, ואמרו לי שבזכות הפודקאסט הם כתבו את הספר, ולא ידעתי על זה בכלל. אז אני לא אומר שאנחנו לא צריכים עזרה, אבל אני חושב שבסוף הדרך נמצאת בתוכנו. ואיך אנחנו מוצאים את הדרך הזו? כנראה כמו מה שהוא עשה, כמו שהגיבור עשה באלכימאי, אנחנו יוצאים למסע גילוי. ומסע הגילוי הזה יהיו המון ימים שאני לא אכתוב כלום, ויהיה הרבה תסכול. ואם אני רוצה לקבל אישור, יכול להיות שאני אשלח טקסטים לאנשים, ואני לא אקבל על זה את הפידבק שחיפשתי. תשמעו, היו פוסטים שכתבתי בפייסבוק וקיבלו מאות ואלפי לייקים, והיו פוסטים שקיבלו 3 לייקים. שמעתי פודקאסט עם אריק ברמן לא מזמן. אריק ברמן הוא מוזיקאי שאני מאוד מאוד מעריך, והוא סיפר שהפחד הכי גדול של אומן זה לא להוציא את האלבום או את הספר ולקבל ביקורות רעות, אלא להוציא את הספר ולקבל או את היצירה ולקבל שכולם יהיו אדישים, שאף אחד לא יתייחס לזה. אז זה בסדר לצאת החוצה, וזה בסדר גם לקבל איזושהי אדישות מאנשים אחרים, אבל אני בסוף מאמין, שוב, עד כמה שזה קלישאתי, אני תמיד אוהב להגיד שככותבים, כיוצרים, כאמנים, מותר לנו להיות קצת קלישאתיים, אני חושב שקלישאות יוצרות סיפורים טובים בסופו של דבר. אז אני חושב שבאמת היצירה נמצאת בתוכנו, והמסע שלנו בכתיבה הוא לצאת ולמצוא את היצירה הזו, והיא נמצאת, יש בתוכנו המון יצירות, כן? זה יכול להיות סיפורים קצרים, או קטעי שירה, או קטעים קצרים, יש הרבה כותבים שכותבים טקסטים קצרים שהם לא בדיוק שירה ולא בדיוק סיפורים. זה יכול להיות דרך ספרי ילדים, או דרך אני רוצה לכתוב את הסיפור האישי שלי, או דרך סיפורים עלילתיים, ספר שלי הוא עלילתי לחלוטין, ואנחנו יכולים לכתוב בגוף ראשון או בגוף שלישי, אנחנו יכולים לכתוב על מדינת ישראל של היום, 2023, אנחנו יכולים לכתוב על מדינת ישראל של שנות ה-80, אנחנו יכולים לכתוב על השואה, אנחנו יכולים לכתוב רומנים היסטוריים, אנחנו יכולים לכתוב הכל. וההבנה בסופו של דבר היא מה עושה לנו טוב, ואיפה אנחנו מוצאים את עצמנו. וכל אנחנו מוצאים את עצמנו, שאנחנו נהנים מהסגנון הכתיבה הזה, או מסוג הכתיבה הזה, אנחנו לא אדישים לכך. זה רק מראה שאנחנו במקום הנכון. אז רגע לסיכום הפרק הזה, המטרה של הפרק הייתה לדבר רגע על ההתפתחות ועל איך אנחנו ממשיכים לגדול ולצמוח ככותבים ויוצרים. דרך אגב, אני חושב שהלמידה והצמיחה נמצאת בכל מקום. עד היום אני, שאני 7-8 שנים מלמד כתיבה ומלווה כותבים, אני מאזין לפודקאסטים באנגלית על כתיבה, ואני אפילו משתתף בסמינרים. הלמידה לא מסתיימת אף פעם. תמיד יש עוד גישה ועוד טכניקה ועוד דרך. ואם אתם שמים לב, אפילו בפודקאסט הזה, הפודקאסט הזה התחיל ב... אם אני לא טועה, בתחילת 21, שזה לפני קצת יותר משנתיים. אם תאזינו לפרקים הראשונים, הפודקאסט הרבה יותר טכני, ואני הרבה יותר מדבר על טכניקות ועל כלים. ותשימו לב שבפרקים האחרונים אני אדבר קצת פחות על כלים, קצת יותר על דרכי גישה, קצת יותר על אינטואיציה, קצת יותר על לסמוך על עצמנו. אז כולנו עוברים כל מיני תהליכים כל הזמן. זה חלק טבעי מההתפתחות שלנו, זה כמו שאם תקראו את הספר הראשון והשני שלי, שעברה בסך הכל שנה בין הכתיבה שלהם, שמיים וארץ מבחינתי. שבכל זאת שאתם תקראו ולא תרגישו את זה. אני בלב שלי יודע, שמיים וארץ. אז דיברנו על איך להתפתח ככותבים ויוצרים, דיברנו על הקולות הפנימיים ועל על כך שכל עוד אנחנו חווים את קשת הרגשות ואנחנו לא אדישים, זה סימן טוב. ודיברנו גם על המחקר לספר ועל המחסור באינפורמציה ועל הלוגיקה הזאת כאיזשהו דבר שמאוד מאוד עוצר אותנו הרבה פעמים. אז עד כאן הפרק הזה, הפרק ה-16 של שעת כתיבה. דרך אגב, אני תמיד אוהב להגיד שיש לי, אם אתם אוהבים את הדרך שבה אני מדבר ואת הדרך שבה אני ניגש לכתיבה, יש לי עוד המון המון תכנים והם תמיד יהיו בחינם. מוזמנים להיכנס לערוץ היוטיוב שלי ולהזין לשאר פרקים בספוטיפיי או בשאר הפלטפורמות של הפודקאסטים. אבל מעבר לפודקאסט, יש לי אתר עם דעתי 200 מאמרים, ויש לי גם קבוצת וואטסאפ ייעודית לכותבים ויוצרים. אני חושב שתוכלו למצוא את זה באתר שלי אם תיכנסו, פשוט www.nevorozi.co.il. ובאתר יש גם אפשרות להירשם לניוזלטר שלי, יש לדעתי כמות די גדולה שכותבים בניוזלטר, אני לא מודע למספר המדויק, אבל אני שולח 2-3-4 מיילים בשבוע, עם שיעורי כתיבה ושיעורים שלמדתי, ודוגמאות, וכלים, וטכניקות, ותרגילים. אז כמו שאמרתי, ההשראה נמצאת בכל מקום, הלמידה נמצאת בכל מקום, ובואו נשים לעצמנו כמטרה להמשיך להתפתח באופן קבוע. זה משהו שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. אז עד כאן הפרק ה-16 של שעת כתיבה, שמי נבור רוזי, ואני מקווה ומחכה לפגוש אתכם בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבור רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבור רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.